שלום. אנחנו נתחיל היום בעזרת השם לעסוק בספר שמונה פרקים לרמב״ם. יש מי שרוצה לקרוא לזה המשך נושאים בעולם המידות של שנה שעברה, יש מי שרוצה להעמיד את זה כדבר שעומד בפני עצמו, זה לא מאוד משנה, כי שמונה פרקים לרמב״ם זה באמת יחידה בפני עצמה. היה דיון אם טוב שהשיעור הזה יועבר ככה, או שאולי נעשה את זה חבורה. בקיצור, אנחנו, כמו שאומרים, נזרום עם הדברים, ונראה פשוט מה באמת יותר מביא תועלת, ככה או אחרת. שמונה פרקים לרמב״ם, אז כמו שכשמו כן הוא נכתב על ידי הרמב״ם, שאנחנו יודעים שהרמב״ם, אחד החידושים שלו אולי באמת, שהוא באמת נגע בכל התחומים, כתב בכל דבר. אולי לכן הוא מכונה הנשר הגדול, כי כמו הנשר שפורס כנפיים, שמוטת כנפיו, כמו שאומרים, גדולה במיוחד, שוחח בין כנפיו על הכל הגבוה מכולם, אז גם הרמב״ם כתב את המשנה תורה, שהוא ספר ההלכה אולי המקיף ביותר שיש, כי כמו שאתם יודעים, בניגוד לשולחן ערוך ולארבעה טורים, הוא עשה גם בנושאים שהם לא רלוונטיים לימינו, כמו ענייני מקדש, טהרה ועוד ועוד. הרמב״ם כתב מורה נבוכים, שזה תחום אחר לגמרי, שהוא שוב אבן יסוד בתחום הזה של עולם האמונה וכולי. כתב אגרות כמנהיג לכל התפוצות בתקופת היותו מנהיג שעמד בראש הפירמידה של היהדות באותו זמן. שמונה פרקים לרמב״ם, כמו כחלק מפירוש לכל המשנה כולה. בקיצור, ואפשר עוד להרחיב, אבל הרמב״ם באמת היה מקיף הכל, ולכן לקרוא דברים שלו זה ללמוד דברים שלו, זה ללמוד אבן יסוד, לא עוד חיבור זניח. שמונה פרקים לרמב״ם זה בעצם הקדמת הרמב״ם למסכת אבות, שהיא נקראת שמונה פרקים, כיוון שהיא מורכבת משמונה פרקים. על אף שבדרך כלל בספרים המופיעה בספר שנקרא, כמו שאתם רואים, הקדמות הרמב״ם למשנה, שאתם מכירים מן הסתם, כמובן שהרמב״ם לא כתב שלוש הקדמות בנפרד, אלא זה כחלק מפירושו הגדול למשנה, הוא כתב גם שלוש הקדמות. ההקדמה הראשונה היא הקדמה למשנה כולה, שבה בעצם רמב״ם מדבר על השתלשלות תורה שבעל פה, אופן העברתה ממשה רבינו והלאה עד היום, היחס בין הנבואה לפסיקת ההלכה, איך אנחנו נזהה נביא אמת, ודבר שלישי, סדר המסכתות, למה רבי סידר את המסכתות ככה, סדר המסכתות, תכני השס וכולי וכולי וכולי. ההקדמה לפרק חלק, שהוא פרק שפותח במילים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכולו אגדה, לכן הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק מתעסק בכל מושגי העולם הבא, גן עדן, גיהנום ועוד ועוד, וחוץ מזה, בגלל שכל הפרק בש"ס הוא מתעסק באגדות וכולו אגדה, אז הרמב״ם מרחיב מאוד בעניין האגדות שבתלמוד, דרשות חז"ל וכולי, ובסוף ההקדמה הוא קובע את י"ג העיקרים המפורסמים שאנחנו נשענים עליהם, י"ג עיקרי האמונה. וההקדמה השלישית זה ההקדמה שלנו, שזה ההקדמה למסכת אבות, שזכתה להקדמה מיוחדת, מסכת אבות, כיוון שבסופו של דבר היא המסכת היחידה בש"ס שלא מתעסקת במעשים, שלא מתעסקת במה לעשות, אלא מתעסקת במידות, בנפש. ולכן הרמב״ם בפרק הזה, בהקדמה הזאת, השקיע את כל תורת הנפש שלו, מבחינתו. אז בהקדמה הזאת הוא עוסק בחלקי הנפש, מי חולה הנפש, מי זה חולה הנפש, מה זאת הנפש הבריאה, מה תכלית המציאות, תכלית מעשה האדם, מה הדרך לנבואה, אם בהקדמה למשנה הוא עסק, ואיך נזהה נביא, ומה התנאים שאנחנו נגדיר שבן אדם הזה נביא, פה הוא מתעסק בשאלה אצלנו, איך אדם יכול להפוך להיות נביא מבחינת אישיותו, מה נצרך כדי להגיע למדרגת הנבואה וכולי. וכנספח הרמב״ם עוסק בסוף בעניין הבחירה, שהרי כל מסכת אבות וכל ההקדמה למסכת אבות יכולה להיות רלוונטית רק אם יש לי אמון ברור בכך שבן אדם יכול לבחור, כי אחרת אין טעם לא בדרישות לתקן, לשנות, ולא בדרישה של מי שדרש. ולא במוטיבציה שמי שרוצה להשתנות לנסות, כי הרי בכל מקרה בחירה אין לו. בקצרה, כן. כן, ודאי. פרק חלק זה הפרק האחרון, בואו נגיד, יש כאלה ששמים אותו בתור פרק אחד לפני האחרון, אבל הפרק האחרון של מסכת סנהדרין, שהוא במשנה מופיע כמשניות, ובגמרא הוא כל הרחבות עליו הם בדברי אגדה. ומה שאלת? פרק חלק ושמונה פרקים זה לא חלק מהמשנה. שמונה פרקים זה הקדמה של הרמב״ם. הקדמה למסכת אבות. מה? מסכת אבות זה מסכת בשס, כן? בשס המשניות, כן? בסדר הנזיקין. ההקדמה למשנה זה הקדמה למשנה בכלליות, כן. בסדר? אלה שלוש ההקדמות. בקצרה, אנחנו נגיד במה עוסק הרמב״ם בשמונת הפרקים. אז בפרק הראשון הרמב״ם יגדיר שנפש האדם אחת ויתאר את חלקי הנפש. בפרק השני הרמב״ם יעסוק בשאלה באיזה חלקים מחלקי הנפש שייכת עבודה, על איזה חלקים ניתן לעבוד, איזה חלקים הם ככה, והם אולי ישתדרגו מצד עצמם. בפרק השלישי הרמב״ם יעסוק במחלות הנפש. בפרק הרביעי הרמב״ם יעסוק בנפש הבריאה. מי זאת הנפש הבריאה? הרחבות שמסביב, ופה בעצם הוא יחקוק את אחד הביטויים היותר מוכרים אולי בתורת הרמב״ם, מה שנקרא דרך האמצע, בלשון של הרמב״ם, הפעולות הממוצעות או התכונות הממוצעות. בפרק החמישי הרמב״ם ידבר על כיוון כל הכוחות כולם לתכלית אחת וידיעת השם. בפרק השישי הרמב״ם יעסוק בסוגיה שאולי נראית קצת צדדית, שזה היחס בין המושל למעולה. זאת אומרת, יש אדם שמעולם לא נדרש, לא נמשך לדברים שאינם ראויים, ויש אדם שנדרש ויודע להתגבר, מי הטוב, מה הנכון, בכל עניין. בפרק השביעי הרמב״ם ידבר על היחס בין עבודת המידות לנבואה, ובפרק השמיני הרמב״ם יעסוק במושג הבחירה בכלל. לפני שאנחנו נתחיל ללמוד את הספר עצמו, אני רוצה כן להעיר שתי הערות, או להקדים אולי שתי הקדמות. באופן כללי, יש שני דרכים לנסות לקדם או להזיז אדם מנקודה לנקודה, מדרגה לדרגה. יש אפשרות, וזאת הדרך הראשונה, לעשות את זה בנזיפה. להדגיש את קטנות המעשה של אותו אדם, אולי את קטנות האדם עצמו. למשל, דוגמה, יש לנו ילד צועק שלא יודע להגיד את הדברים, את מה שהוא רוצה בנחת, הוא צועק, אז אנחנו נגיד לו, ככה לא מדברים. או, אתה חייב לעבור שינוי, אני לא מוכן להקשיב לך. וכדומה, למשל. או ילד מתעצל, אז אפשר לקרוא לו עצלן, בטלן, גולם וכדומה, מה יהיה איתך בסוף וכולי וכולי. ויש, כן, וככה אפשר להביא עוד דוגמאות רבות וכולי. יש דרך שנייה, שבדרך השנייה, כדי לנסות להזיז בן אדם, אני במקום להתקיף, לנזוף או להדגיש את קטנות המעשה, אני מציג לו את האמת. אני מתאר לו את המציאות הטובה יותר בצבעים, שיהיה לו איזשהו עניין או משיכה להיות שם, שירגיש את הפספוס שבריחוק מהאמת הזאת. אם הילד צועק, אז במקום להגיד לו, תשתוק, הוא ככה לא מדברים, הוא מספיק וכדומה, אפשר לשוחח איתו ולהגיד לו, כמה קשה להקשיב כאשר אתה מדבר ככה. כמה הייתי שמח להקשיב אם היית מדבר אחרת. בוא ננסה אפילו פעם. ואם תדבר ככה, אתה ודאי תקבל הקשבה, אני אפילו אשמח לעזור לך. ואז לילד יש איזשהו עניין להיות במקום הזה. אם הילד מתעצל, אז אנחנו נוכל לשבת לשוחח איתו, לנסות לאתר את החסמים, לנסות אולי למצוא את הכישרונות הברוכים שלו, במה הוא ברוך, במה הוא מוצלח, ולנסות לו לראות איך אפשר, כמה ברכה יכולה הייתה להיות אם הוא היה ממצא את כישרונותיו וכולי וכולי. לדרך הראשונה, שהיא, כמו שאמרנו, הנזיפה, הדגשת הקטנות, התביעה לדרך הזאת, התיקון זה תביעה. אתה נטבע לתקן. אנחנו לא מוכנים להמשיך ככה. לדרך השנייה, התיקון הוא בעצם כמעט מעין עצה טובה. תראה מה אתה מפסיד. לא חבל, תנסה אחרת. טוב לך וטוב לכולם, שווה לך, זה אתגר. יפה מאוד. באופן אסוציאטיבי, ולזה אנחנו רוצים להגיע, כל לימוד או עיסוק בעולם הנפש והמידות תמיד מתקשר אצלנו עם המילה מוסר. ומוסר שהיא נגזרת מהפועל לייסר, או שם עצם מוסרות, שזה מושכות, תמיד יוצרת אצלנו אסוציאציה של מתקשרת עם תוכחה ונזיפה. והקישור הזה הופך את לימוד המוסר בלי לשים לב, או את לימוד, כל לימוד עולם הנפש, הקישור הזה הופך את כל לימוד עולם הנפש פעמים רבות למשהו מרתיע, מרחיק, מרחיק אנשים רבים מהעיסוק האמיתי בצורה רצינית בעולם הנפש. מהסיבה הפשוטה, כי מי אוהב להיות נזוף? מי אוהב לראות את החסרונות שלו בהגדלה? מי אוהב לשמוע כל הזמן שהוא צריך לעבור שינוי? יוצא שבעצם הרצון לתקן נמצא מקלקל. כי הרצון להגיד לאנשים, חבר'ה, תתעוררו, מה שנקרא שיחת התעוררות. כי המתעורר, כנראה, בשיחת התעוררות, כנראה שכולנו בעצם רדומים עד רגע זה, כן? כשרוצים לדרוש ממני להתעורר, בעצם יכול להיות שיוצרים איזושהי מעין הרחקה. כי לא טוב לבן אדם לשמוע שהוא לא בסדר. לא טוב לו לראות שהוא צריך כל כך הרבה לשנות, לתקן. לכן אני גם פחות חושב שהביטוי תיקון המידות הוא מוצלח. כי תמיד שבאים ואומרים תיקון המידות, אוטומטית. ומה עוסק שמונה פרקים לרמב״ם? בתיקון המידות. אז תיקון המידות זה כאילו תמיד מעמיד את האדם בעמדת, תשמע, אתה בעיקרון, בלי לשים לב, מקולקל. זאת אומרת, רובנו כנראה גבתנים, קנאים, כעסנים רוב הזמן. לא בהכרח שזה יוצר המון מוטיבציה. אפילו שהמילה תיקון תעשה לנו תחושה שיש הרבה מה לעשות, אבל דווקא בגלל שיש תחושת תביעה שיש הרבה מה לעשות, לעתים האדם מתרחק מלהתקרב לשם. יכול להיות שהמילה עבודת המידות היא מילה טובה יותר, כי עבודה על דבר, זה יכול להיות גם דבר לא מקולקל. אדם שעובד במטבח ומבשל, הוא לא בהכרח מתקן תבשיל מקולקל, הוא מייצר דברים חדשים. אדם יכול לעבוד על מידותיו, אדם יכול לעבוד על הזוגיות שלו, טוב לו מאוד בזוגיות, ועדיין הוא עובד כל הזמן על שכלולה, שדרוגה, שיפורה. הרבה יותר קל לבן אדם לבוא למישהו ולומר, הזוגיות שלי מצוינת, אני אשמח לשמוע עוד עצות לשדרוג, מאשר לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו מפורקים, אפשר שתיתן לנו את העצות איך לצאת משם? כי קשה לבן אדם להרגיש שהוא צריך לתקן. הרבה יותר קל להרגיש שהוא צריך אולי לשדרג, אולי לשפר. לכן אני אומר, יש שיטה אחת, לכן אני אומר, באופן אסוציאטיבי, שאנחנו מתעסקים בעולם הנפש והמידות, בלי משים, זה מיד נהיה בבחינת משוואה למילה מוסר, מוסר מייסר, מוסרות. יש, על אף שנשתתף בהרבה שיעורי מוסר, התרחקות, לפי עניות דעתי, טבעית, מלהיפתח לגמרי לנושא, וזה יותר יעבור מהצד, כי באמת קשה להיכנס פנימה ולהסכים לעבור שינוי כשאני מרגיש שאני מקולקל, דרוש תיקון. הצלחנו להסביר? אתם מזדהים עם התחושה? או שלא? איזה עדינים אתם היום. מה? כן, מזדהים. יפה. בסדר. לכן האמת היא, וזה מה שאני רוצה להגיע, שגם בלימוד מוסר יש שני סגנונות, שתי שיטות. יש את השיטה הראשונה שהיא יותר נוקטת, בדרך טרף אנחנו נשמע, בדרך של נקרא לזה נזיפה. אלו ספרים או שיטה שמתעסקת בירידה לפרטי מידות רעות והדגשת העונש החמור שעתיד לבוא על המתעסק בהם. קטנות המידה הזאת, קטנות האדם שקונה לעצמו מידות כאלה. ככה נראה גאוותן בהגדלה. או לחילופין, דיבור בשבח מידה מסוימת, גודל השכר, וכמה נפלא אותו אדם שנוהג בדרך הזאת. אפשר להכניס בסדרה הזאת ספרים כמו שמירת הלשון, אם אתם מכירים, שכשהוא מנסה לדבר כנגד אמירת לשון הרע, הוא מאוד מרחיב במדרשים החמורים שמדברים על גודל האבון שבדבר, על כמה הוא קטן, כמה הוא דומה לנחש, כמה הוא וכולי. אפשר להכניס שם אולי אורחות צדיקים שהוא קצת שונה, אבל זה על אותו עיקרון, לקחת מידה, להביא המון מדרשי חזל שמקטינים אותה כדי להראות לך כמה לא כדאי להתקרב למקום הזה, וחוץ מאורחות צדיקים אולי גם שערי תשובה שמתעסק בעולם התשובה באופן שונה ממה שאנחנו יודעים שהרב מתעסק. ויש דרך שנייה שהיא פחות יורדת, שהיא נבדלת אולי בשני דברים, היא באמת פחות יורדת לפרטי מידות ולרע שבהם, אלא היא בעיקר מתעסקת בתיאור הצד הבריא. מה צריך להיות? מה עושה טוב לך ולמציאות. מה הטוב השלם, מה האמת? לימוד שאמור בסופו של דבר לגרום לאדם להתקרב לשם, לא כי מסוכן להיות איפה שהוא נמצא, כי חבל שלא להיות במקום האחר. בלימוד הזה יהיה הרבה עיסוק, למשל, גם בעולם הנפש, בלהבין מה קורה בנפש, מה החסמים, מה הזרזים, לא כמקטינים את האדם, לא כדי להראות לו תראה איפה אתה נמצא, אלא הפוך, כשיעור במודעות. אם זאת האמת, ולשם כדאי להגיע, בוא נראה מה חוסם את הבן אדם מלהתקרב לשם, כדי שהוא יוכל להתגבר על המקומות האלה ולהתקרב. ועוד הבדל שיש בין שתי השיטות, גם כאשר תהיה ירידה לפרטי מידות בשיטה הזאת, עיקר ההזכרה שלהם יבוא מהצד של ההפסד שבהם. כמה חבל להיות שם. לא כמה נלוז האדם ששם, ולא כמה עונש יהיה לו, אלא כמה חבל. אם הבנת את האמת, אז לא חבל לא לדבר יפה. אם אתה ראית כמה כוחות יש לך, אז לא חבל שלא להוציא אותם אל הפועל. בתוך הספרים האלה, אפשר, בתוך הסדרה הזאת, אפשר להכניס למשל את מסילת ישרים, אפשר להכניס את שמונה פרקים לרמב״ם, שאותו אנחנו נלמד ולכן נלמד דווקא אותו, אפשר להכניס את נתיבות עולם של המהר"ל, שעליו שהוא יורד לפרטים, הוא מתעסק בהגדרות המידות בעיקר, והסברתם, אפשר להכניס שם את מוסר אביך, ספר של הרב קוק, שכמעט ולא נוגע במידות פרטיות, כמו מדבר על העקרונות, מצייר את האמיתות, מסביר את החסמים והזרזים הכלליים בנפש האדם, ונותן לבן אדם את המעוף, לאן יתקדם. מסילת ישרים, כידוע לכם, הרי בנוי על מסילה. אני מסביר לך את המסלול. שמונה פרקים, כמו שנראה, בפרק הרביעי, מסביר לנו מהי הנפש הבריאה, מה מסכת אבות מנסה לייצר. עכשיו תשאל את עצמך אם אתה רוצה להגיע לשם או לא. אני גם אגיד לך שלהיות חולה זה לא טוב. אבל בסדר? זה ממקום אחר לגמרי. ניתן לכן לכלול ספרים בסגנון של מסילת ישרים ושמונה פרקים, אולי בתחום פחות ספרי מוסר, על אף שגם שם הם נמצאים, אפשר להכניס אותם לתחום ספרי אמונה. כי הם מתעסקים ביש, הם מתעסקים בלתאר את הקיים, מה המסילה, מה האמת, מה זאת הנפש הבריאה, ופחות מתעסקים בשאלה איך מתקנים. או גם זה נמצא שם. בסדר? הצלחנו להסביר את הנקודה? כשאנחנו מדברים על ספרי אמונה, אנחנו מדברים על מישהו שמתאר לי אמיתות. ויש ספרים שפחות מתעסקים בלתאר את האמיתה, הם יותר מתעסקים בלגעת בנקודות מקומיות, ולנסות שם ליצור את התיקון. לכן הרב ציודה, בשיחות תלמוד תורה שלו, ששאלו אותו מה תחילת הסדר בלימודי אמונה, אני תכף אגיד לכם דף, אבל תחילת הסדר בלימודי אמונה, אז הוא פותח במסילת ישרים, שמונה פרקים, נתיבות עולם למהר"ל, ומשם ממשיכים. כי באמת הספרים האלה הם נכנסים למשפחת לימודי האמונה, כי כמו שאמרנו, הם מציגים אמיתה, ולשם תתקרב, לשם תתקדם. במה הוא פותח? תכף אני אתן לכם לקרוא, מסילת ישרים, שמונה פרקים, נתיבות עולם למהר"ל, ואז הוא מתחיל, תפארת, נצח, גבורות, ספרים של המהר"ל, שהם ספרי אמונה לכל דבר, זאת אומרת, הם לא מתעסקים בנפש הפרטית, הם מתעסקים באמיתות המציאות, בתורה, באומה, בריבונו של עולם. זהו, אחת הסיבות שאנחנו, שהרב ציודה לכן, אם אני מבין נכון, פותח את סדר לימודי האמונה בספרים האלה, זה בגלל שבאמת להבין מושגים מופשטים כמו נפש, נשמה, אנחנו יודעים שזה מבלבל את המציאות. הרבה מדברים, פחות מבינים, יש הרבה שכבר לכן לא אוהבים לדבר, כי זה נשמע להם כל כך לא רלוונטי. והדרך להתחיל להיכנס לעולם הזה, היא על ידי שאתה תדבר על מושגים רוחניים מוכרים לך. אתה הרי את הנפש שלך מכיר, אתה הרי יודע שאפילו העיניים שלך שרואות, זה לא רק בשר, כי הרי כשפלויני ימות, הוא יפסיק לראות. זאת אומרת, יש איזשהו כוח רוחני שהוא המראה, הוא זה שמראה לנו את הדבר, הוא זה שתואם את הדבר. אז אני מצליח להתחיל לחוש, אז שאומרים לי רוח, אומרים לי נשמה, אומרים לי נפש, אז נפש האומה, אני לא מבין מה זה. אבל נפש האדם, אני קצת מרגיש אותה, אני גם יודע שהיא קצת מייסרת אותי לפעמים, לפעמים היא גם עושה אותי קצת שמח, אז אני מבין שיש כוח רוחני מאחורי גופות. אני יכול לאט לאט להתחיל לתרגל את הבנת המושגים הרוחניים, מה שלא יכול להיות כמעט, אם לא עברתי את הסדרה הזאת של המפגש עם הנפש הפרטית שלי, כדי שאני אוכל להבין גם נפשות כלליות, תנועות רוחניות, הן שמנהלות את החיים, מנהלות את המציאות. כן, עכשיו שאלות למי שרצה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נעבור.
יש ספרים שגם משלמים בין השיטות, כאילו גם בין הצגת הטוב וגם בין המוסר, כמו שאמרתם?
תראה, אני מניח שכן. זאת אומרת, גם מסילת ישרים אתה תוכל למצוא... עוד התשובה? שמה?
זה גם תשובה
מהירה, אני מניח שבכל ספר אתה תמצא... בוא נגיד ככה, בכל ספר שנקרא לו ספר אמונה, אתה גם תמצא ירידה על מידה מסוימת, מן הסתם. כמו שבמשפטי הפרקים, אני לא זוכר שהוא בכלל... הוא כן מציין שמות שהוא רוצה לדבר על דרך האמצע, אז הוא נותן דוגמאות של מידות. אבל אני מניח שתמצא בכל ספר איזשהו משהו, אבל שילוב חצי-חצי, יכול להיות שאני לא מספיק בקי. אולי חובת התלמידים יש לו שילוב כזה מעניין בין שתי השיטות. באופן עקרוני, אני חושב שרואים באופן מאוד ברור וחד, שאלו ספרים שונים מאוד. הם סגנונות שונים, שיכול להיות שעוד פעם שבכל ספר תמצא משהו גם מהסגנון האחר. אבל מי שלומד שמונה פרקים, לומד אמיתה. לא שומע כמעט את המכות או את הנזיפה. ובוא נגיד את זה ככה, הוא פחות מרגיש שהוא בעצרת התעוררות. כי לא, כי הוא לא ישן, פשוט מלמדים אותו משהו והוא יודע שלשם הוא צריך ללכת. בסדר?
כן, אבל מתי כן יש מקום להכניס גם את
הספרי תוכחה, התעוררות? זה לא שאין מקום, לא אמרנו אם יש מקום או אין מקום. רק אמרנו, למה חשוב לנו להקדים את ההקדמה הזאת? אני חושב שמשתי סיבות. זה אולי יענה לך. מה השם שלך? אופק? משתי סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל, אדם באמת צריך לשאול את עצמו, מה המטרה? אני רוצה לעבוד על מידותיי. אני צריך לשאול את עצמי, ולכן חשוב לעשות את ההבדלה הזאת בין הספרים. רגע, מה הנפש שלי מסוגלת להכיל? עם איזה סגנון אני אצליח גם לעבוד ולהתקדם? כשאני לא מודע לכך שיש כמה צורות, ואני יודע שהדבר היחיד הוא אומר, כל יהודי חייב מתישהו לעבור את המושג הזה שנקרא עבודת הנפש, ולכן אני שולף מהמדף כל ספר מוסר שהוא, ממייל אני חוזר למה שאמרת, זה לא שלא נכון ללמוד את הדברים האלה. רק תדע, תבדוק מה אתה מחפש. אם עכשיו אתה רוצה ללמוד ספר שירים אותך, ולא רק יגע לך בנקודות הכואבות, אז אולי באמת כדאי ללמוד ספרים שהם חוכמה עמוקה. חוכמה עמוקה, אני מכוון, הם בונים שיטה. הם אומרים לך, תשמע, לשם תלך. כמו ללכת ליועץ נישואים, שמסביר לך איך אפשר לדבר אחרת. פשוט מראה לך כמה המציאות יכולה להיות, יכולה להיות אחרת. אפשר לצייר את הכל כביכול מההתחלה. זה נפקמין הראשונה, שתדע לבחור, שתדע להגדיר, שתדע מה אתה מחפש. ונפקמין השנייה, אני חושב שכאשר לומדים ספר בשיטה הראשונה, אני פחות צריך לרדת לעומקם של דברים. למה? מספיק שאני אבין שהדברים האלה חמורים. הרי אני לא צריך משהו שידרבן אותי מלבד הידיעה שזה חמור מאוד, גם בלי להבין. אמרו לי שהמלך לא מרוצה ממעשים כאלה. למה? לא משנה. בינתיים זה לא משנה. בכל אחד מהספרים האלה כמובן גם ייכתב הסבר. אבל אני פחות צריך לנסות ולחפור ולהבין לעומקם של דברים. מספיק שאני יודע שיש באוויר אווירה של כולם חוששים מהדבר הזה והזה. כאשר אני לומד שמונה פרקים או מסילת ישרים שעניינם לצייר תמונה שאומרת לשם שווה להגיע, כדי שיהיה משהו ששווה להגיע או שאני ארגיש שהוא אמיתי, אני צריך מה לעשות? מאוד להבין אותו. כי כדי לדרבן מישהו להתחיל להתקדם בלי שמישהו מפחיד אותו, הוא צריך לחוש שוואו, באמת איך אני לא שם. וכדי להרגיש וואו איך אני לא שם, אני צריך ללמוד טוב ולהבין ולקרב אל הלב מאוד את הדברים הנאמרים באותו ספר. כי אם הדברים לא יגרו אותי מספיק, אז אני אצטרך שוב שמישהו יגיד לי, תתבייש שאתה לא שם. אבל אם הדברים יגרו אותי מאוד, אני אגיד, אז איך באמת אני לא שם? אם יש בן אדם שהוא מאוד כועס, ולא שולט על הכעס שלו, וכדומה, והוא יודע שאם הוא יכעס הוא יענש, אז הוא ישתדל להפסיק לכעוס. אבל אם אני בכלל לא מכעיס אותו, אם אני בכלל לא מעניש אותו, אני גם אין לי כוח לתת לו אנשים כבדים. אבל אני אומר, אני פשוט אראה לו איך העולם נראה אחרת, איך הבית שלו יראה אחרת, כמה טיפשות יש במחשבה הזאת שאם תכעס תקבל, אם תכעס תקדם, הוא יהיה חייב מה? להזדהות עם הדברים שאני אומר. כי אם הוא לא יזדה, אין סיכוי שהוא מעצמו ירצה להגיע לשם. אני צריך להראות לו תמונה מספיק ברורה, או בשכל, או בעיניים, או ברגש, שהוא יגיד, וואו, נכון, זה באמת נכון. בדרך הראשונה אני לא צריך את ההזדהות. אני יכול לדעת שזה מסוכן לעשות ואני פשוט לא אעשה, ואני יכול להיות כל חיי אולי באיזושהי מלחמה פנימית שלא מזדהה באמת. לכן אני אומר, החלוקה בין סוגי הספרים, כמו שאמרנו, עניינה הראשון, שנדע, כל אחד יגדיר לעצמו מה מחפש ויראה מה מתאים לו ומקדם אותו. נקודה שנייה, באמת לשים לב. יש סוג ספרים שהלימוד בהם יחייב אותך להבנה עד הסוף של הנאמר, אחרת לא יקרה שם כלום. ספרים אחרים, גם אם אתה לא תקרא בפנים אפילו, אבל יגידו לך, תדע לך שעל זה יש הרבה תנורים בעולם הבא, אז גם אם אתה לא תבין למה, יכול להיות שאתה לא תתקרב למקום הזה יותר. ופעמים רבות אתה תתקרב למקום הזה, כי באמת אין לך מוטיבציה אמיתית לקבל מכות ולקבל איומים. כך שלעיתים מה שנראה כאילו עבודת השם הזאת היא יותר מקדמת, ואם אנחנו נצעק באלול צעקות על מסרפות, נמצא יותר אנשים עובדים, אני לא בטוח שזה עומד באמת במבחן המציאות. יכול להיות שדווקא להראות את הגודל של הימים, ולהראות את גודל הדבר, יגרום ליותר אנשים לפחות גם אם לא יעבדו, אבל אם לראשונים זה יגרום איסורי מצפון על כך שהם לא עבדו, אצל השני זה יהיה איסורי מצפון מעצמם, תחושת פספוס, איך אני לא ניצלתי שעת הכושר הזאת שנתנו לי. איך לא הלכתי למקום הנכון מבחינתי. בסדר? כן, איתי, רצית משהו שוויתרת?
כן. בנימה לספר. בספר שבנוי על נפש הישראלית, או שגם הוא יכולים ללמוד, כלומר, ספר מדעי, שבמהות שלו אנחנו צריכים להתייחס כמו כל לימוד תורה, כלומר, לחפש בו את הקודש.
אני חושב שברור שנצטרך לחפש בו את הקודש, אחרי שהרמב״ם העביר את כל הדברים, אני אחזור על השאלה שלך, אתה שואל, האם האמיתות שנאמרות פה בספר הן אמיתות שכוללות את כל המציאות? כלליות, ואז ממילא אולי זה ספר שגם פילוסוף יכול היה לכתוב אותו, אז השאלה אם צריך לחפש פה את... האם אנחנו ננשק את הספר הזה שנפל על הרצפה, או שנגיד, טוב. אז אני אומר, קודם כל, אחרי שהוא עבר את המנסרה של הרמב״ם, הוא הפך להיות מבחינתנו, מבחינת המסורת, מבחינת השתלשלות תורה שבעל פה שלנו, ספר תורה לכל דבר ודאי. האם התובנות הכתובות בספר הזה הן גם תובנות שנכונות לכולם? תשובה כן ולא. עד מקום מסוים, הרמב״ם במפורש ידבר על המקום הזה שגם הפילוסופים הגיעו אליו, אבל מהמקום שבו הוא יגיד לכוון את הכל, לדעת את השם, שזה פרק חמישי, או משם לנבואה, זה כבר חידוש שקשור לאומה הישראלית. בלי שנדע עכשיו להסביר את זה אפילו. אבל ודאי שחלק מהתובנות, כמו חלקי הנפש, אז אנחנו לא נבדיל בין גוי לישראל בעניין הזה. חלקי הנפש הם של כולם. ובמובן הזה כולנו בני אדם. כן.
סגנון לימוד הספר יהיה
ככה
מספר מההתחלה עד הסוף, ממש, ונעבור כאילו,
לא
שזה
יהיה... נראה, מה?
שזה בחלקים כאילו...
אני אשמח לשמוע מה אתם רוצים. ואני אראה מה אני יכול
ונראה.
לעבור מכריכה לכריכה. אז זה חוזר לשאלה, אם זה טוב לעשות את זה ממילא מול כיתה או מול חבורה. לכן אני אומר, אני באמת בא לכאן על דעת שנראה מה הטוב. ואם הטוב יהיה לקרוא מכריכה לכריכה, אז בזאת השם נקרא מכריכה לכריכה. ואם נראה שהקריאה מכריכה לכריכה מצריכה ישיבה סביב שולחן אחד, מה שיכול להיות מאוד נכון, אז יכול להיות שגם בזה נעשה. לכן אני אומר, נתחיל היום ונראה מה הלאה. בסדר? מה השם שלך?
אור.
אור. שלום אור. בסדר. אז כך נראה. טוב? אוי, מישהו כתב פה משהו ארוך, אנחנו נקרא את זה בהמשך. וזה לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף. בסדר? אבל כנראה שיש פה דברים טובים. אתם יודעים מה נקרא? חידוש שנולד ברוך השם לפני כמה שניות בזמן השיעור. מידה אותיות דם פלוס יוד איי. אחד משמות השם שהוא אחד ומוסיף טוב. טוב, בסדר? מחילה מהכותב, אני אקרא את זה אחרי זה לבד, כי זה באמת קצת יותר ארוך. טוב, בואו נמשיך. עוד הערה אחת לפני שאנחנו מתחילים את ההקדמה, אם נתחיל אותה היום, זה שאלה שצריך לשאול אותה, מה הצורך בהקדמה? נסביר. הרמב״ם הרי בהקדמה הולך להסביר לי מה מסכת אבות מנסה לייצר. מי זאת הנפש הבריאה? והוא ידבר על הנפש המאוזנת, נכון? דרך האמצע. והשאלה שאני שואל, זה למה צריך להגדיר לי מה מסכת אבות מנסה לייצר? פשוט מה? בואו נפתח את הספר, נתחיל לעשות את מה שכתוב שם, ואנחנו נהפוך להיות כנראה כאלה באיזשהו אופן. לא, רמב״ם אומר, בוא אני אסביר לך, אתה הולך עכשיו לקרוא את כל, אני כתבתי הרי פירוש ארוך. לא מספיק, אני צריך לספר לך מה המטרה בכל אלפי הדרכות. הצלחתי להסביר את השאלה? יפה מאוד. ונראה שהתשובה פשוטה, ואחרי זה נוסיף עוד משהו יותר מזה. קודם כל אנחנו יודעים שכאשר אדם מודע למטרה שעומדת ביסוד הרבה פרטים שהוא צריך לעשות אותם, סביר שתבער בו יותר המוטיבציה לעשות את אותם דברים. זה דברים פשוטים. כאשר אני עושה מצווה ויודע את טעמה, יש לי הרבה יותר רצון לעשות את הדברים. במובן הזה, אם אני, יש לי המון פרטים ולא יגלו לי מה המגמה, אז יכול להיות שיהיה לי פחות מוטיבציה. זו תשובה פשוטה שמתאימה לכל דבר. אבל כאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, שאני חושב פוגשת את כולנו. ידיעת המטרה, לא רק שמוסיפה מוטיבציה, אלא היא גם משנה את אופן עשיית המעשים בפועל. בואו ניתן דוגמה למשל. אולי באופן בולט, אפשר לראות את זה בעיסוק בפרטי מצוות ודקדוק בהם. אני אתן דוגמה. אתם יודעים שיש עניין לקרוא קריאת שמע בדקדוק. נכון? ככה כתוב, לדקדק באותיות ולראות שהולך סרט האותיות, ולא לקרוא אותה ככה בריצה, אלא לשים לב שאמרת הכל. כתוב אפילו בשולחן ערוך לקרוא אותה באימה ובאירה. אבל איך נראית האימה והאירה, או איך נראה הדקדוק? אז יש כאלה שיקראו בדקדוק, אתה תקשיב להם, אתה תגיד, וואו, איזה קריאה נעימה. הם קוראים ומדקדקים, שוונה, שוונח, עין, חטא, נפלא מאוד. יש אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, שהם קוראים קריאת שמע בדקדוק, אז זה נשמע שמע, מכירים? שמע, עם הדגשות 5 פעמים, ראיתם פעם דבר כזה? 10 פעמים, 15 פעם, 1, ד, עם כל, להיות בטוחים שהם הצליחו לעבור את משוכת הדקדוק. רגע, שנינו קראנו את אותו דבר. בטקסט קראנו שצריך לקרוא בדקדוק וגם באימה ובאירה. שנינו יודעים שמטרת קריאת שמע עניינה לקבל עול מלכות שמיים. אלא מה? כנראה שההבדל הוא בשאלה מה זה עול מלכות שמיים, או איך נראה, איך צריך להיראות בן אדם שמקבל עליו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אם היה ברור לשני האנשים באופן חד שאדם שמקבל עול מלכות שמיים אמור לראות אדם מלא כוחות, ואדם שמקבל מלכות שמיים הוא אדם מאוזן, גדוש בכוחות, לא נראה כפוף, לא נראה מקובץ, שמח בעשייתו, יכול להיות שאוטומטית לא הייתי מאפשר בכלל למחשבה הזאת שקריאת שמע זה דבר כל כך סוחט כוחות לעלות על דעתי. הצלחתי להסביר? זאת אומרת, כולנו קוראים את הפרט שנקרא לדקדק. איך יראה הדקדוק? זה כבר תלוי בתובנת העל, איך נראה מבחינתי האדם הירא שמיים. איך צריך לראות האדם שעומד בעבודה מול ריבונו של עולם. זאת אומרת, לעתים יש לי ידיעת תובנה, איזושהי תובנת על שהיא עומדת, והיא תגדיר לי אחרי זה את מה שקראתי, היא תסביר לי את מה שקראתי, וכל אחד יקרא לפי הציור הגדול שיש לו ביחס לאותה נקודה. את זה הצלחתי להסביר? ניתן לו דוגמה למשל, אדם נכנס ללמוד תורה, אז לפעמים הוא נכנס למתח ולחץ, הוא לא רגוע, אין לו זמן, הוא מאוד וכולי וכולי, אתם מכירים את זה. יכול להיות דבר כזה, זה מבנה נפשי הרבה פעמים, כי יש כאלה שהם רגועים בטבעם, יש כאלה שהם פחות רגועים בטבעם, אבל אין ספק שאיך יראה הסדר היום שלי, כמה מתח וכמה לחץ יהיה שם, זה מבוסס או ניזון גם מתובנות על, כמו למשל, איך נראה אדם שלומד תורה? מה ריבונו של עולם רצה כשהוא נתן? מה זה והגית תבוא יומם ולילה? זה מתח? או זה מין להיות בתוך עולם כזה. זה הצלחתי להסביר? במובן הזה יש לנו המון תובנות שבלי משים, לולי הייתי יודע אותם או הייתי יודע אותם אחרת, היה משתנה גם בפועל המעשה שאותו הייתי עושה. יש בחור חוזר בתשובה, אנשים חוזרים בתשובה, אוטומטית יש איזשהו רקע של התרחקות מהמשפחה יכול להיות. אני אבל צריך לחזור הביתה לשבתות, לאירועים וכולי. רגע, מה העמדה הנפשית? אנחנו מתכסחים או אני בא בעדינות, ברוגע, לאט לאט אני מביא את המשפחה למקום שלי. אני חוזר לאירועים כאלה, אני לא חוזר לאירועים כאלה. אני נפגש עם המשפחה או שאני מנסה מאוד להתנתק. זה ודאי תלוי בעמדה הנפשית, זה ודאי גם תלוי במשפחה וביחס ובקשר, אבל יש תמיד גם איזושהי תובנת על, כמו למשל, יש מי שידע ויחשוב שהתורה מאוד מחשיבה קשר עם משפחה, אז הוא יעשה הכל כדי לעבור את כל המשוכות. ומי שנכנס עולם התורה ואצלו תובנת העלי, שמהרגע הזה אנחנו לא רואים בעיניים לאף אחד, אתם מכירים את הביטוי, אז הוא הרבה יותר ייכנס לחיכוך. זאת אומרת, יש פעמים רבות שאנחנו יודעים כולנו את המעשה שאנחנו צריכים לעשות, כולנו נעשה את אותו דבר. אבל כשאני ידע את המטרה, כשיהיה לי את הציור, זה ישנה בפועל את המעשה אותו אני עושה. אני אשאל שוב אם זה מובן. זה מובן? כן? וזה ממש נכון לכל דבר. בואו ניתן לכם עוד דוגמה אחת. למשל, שוב נחזור למידת הכעס. כן? אדם כועס בבית, מעט או הרבה, לא פשוט לעבוד על המידה הזאת, בלי ספק. לכולם לא פשוט. אבל הרבה פעמים, הקושי להתמודד לחלוטין עם המידה הזאת, זה לא רק כי היא קשה, אלא גם כי יש איזושהי תובנת על שככה נכון להתנהל מול הילדים או בבית. ככה מקדמים את הילדים, ככה מחנכים, ככה אני מביע את המצוקות שלי. זאת אומרת, כמה שקשה לעבוד על המידה הזאת, אבל יש איזושהי תובנה שגורמת לי לא לחלוטין באמת לרצות לעבוד על המידה, כי באיזשהו מקום אני תופס שכך נכון לעשות. הראיה, שגם האנשים הכועסים הרבה, בחיים לא יחסו על המנהל, על המנהלת או על הבוס, גם אם הוא יחיס אותם מאוד. למה? אם כל הבעיה היא שרק קשה לך לעבוד על מידה מסוימת, למה לא תתפרץ גם על אנשים בחוץ? תשובה, כי הרבה מהקושי לעבוד, זה בגלל שיש איזושהי תובנת על שבבית אין סיבה לגמרי לנקות את הכעס, ובחוץ ודאי וודאי שאין על מה לדבר. למשל, שימו לב שיש בעלי מקצוע שעליהם כן כועסים. נכון? נהגי מוניות, נהגי אוטובוס, שמאחרים, שירות לקוחות, כי זה לא רק קשה לי להתאפק, אלא כי יש איזושהי תובנת על כזאת שאומרת, יש אנשים שאפשר לחוס עליהם, ובמקום שברור שלא כועסים, גם מי שקשה לו שלא לחוס, יודע שלא כועסים. אם הצלחנו להסביר את מה שרצינו לומר, שזה נראה לי מאוד אמיתי, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לעבוד על מידה, לשנות דברים וכדומה, הרבה פעמים זה לא רק הקושי לעבוד עליה, כמו איזושהי תובנה, שהיא תובנת על מבחינתנו, שעד שאותה לא נשנה, בחיים הדברים לא ישתנו. ניתן למשל דוגמה, אם דיברנו על בחור שמאוד לחוץ בלימוד תורה, והוא אומר, אבל אני לא מצליח וכו' וכו', הרבה פעמים העבודה היא לא בלנסות לשנות את הסדר יום, כמו לשנות את תובנת העל, את צורת החשיבה, איך אתה צריך להיראות, מה אלוקים מצפה ממך, איך נראה, מה מטרת לימוד התורה, שם הבעיה. כמו שאני שנה שעברה הבאנו את הדוגמה הזאת, כולם לחוצים לפני פסח, ויש כאלה שלחוצים כי באמת הם לא יודעים איך לסדר את הזמנים, אבל יש כאלה שגם אם תראה להם את כל הדרכים לעשות את זה, אבל בראש יש מין תודעה כזאת שפסח בלי האווירה שלפני, זה לא פסח. ולכן הנקודה זה לא שעכשיו תנסה לשנות לסדר, הנקודה היא לנסות להוציא מהמקום הזה, זאת תובנת העל, זאת מה שהרמב"ם מנסה לעשות כשהוא מתחיל להסביר לנו לאן מסכת אבות מנסה לקחת אותנו. כי הרמב"ם קובע יסוד, אומר הרמב"ם, כל פרטי מסכת אבות באים לייצר נפש בריאה. מה זאת נפש בריאה? הנפש המאוזנת, תדע, זה הכלל. ממילא כל פרט שתיקח ממסכת אבות, שיוציא אותך מאיזון, דע מבחינתנו שעברת את הגבול. לא קראת אותו נכון. אם אני לא אתן לך את המטרה, אז בואו עכשיו תקשיבו לדוגמאות. אז אני אקרא למשל את ההווי שקוד ללמוד תורה שכתוב במסכת אבות, ואם לא תהיה לי הגדרה לאן מסכת אבות אמורה לקחת אותי, אני יכול בקלות להיכנס להגדרה הספציפית הזאת, ולהפוך להיות האדם המתוח, הלחוץ, העצבני, זה שאפילו לשירותים אין לו זמן ללכת, הוא אוכל ציפורניים, הוא מגרד בשיער, הוא עושה את כל התנועות שמנסות להסוות את הלחץ שהוא נמצא, אבל הוא כל הזמן בלחץ, הוא מקובץ, הוא לא מאוזן, משהו אוכל אצלו משהו אחר. יגיד הרמב״ם, דע לך, מסכת אבות באה לבנות את האיזון, ממילא אם אני אדע שזה הציור האידיאלי, אז הווה שקוד ללמוד תורה חייב לעמוד במבחן האם הוא מאזן או אולי הוא מוציא מאיזון. אם הוא מוציא מאיזון צריך לשאול מה קורה פה, ואז אני אתיישר. אומרת המשנה, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? חמישה תלמידים של רבנו חיים בן זכאי, אחד אומר לב טוב. לב טוב זה דבר נפלא. שנה שעברה דיברנו על הנקודה הזאת שהמסכת קצרה, כדי שכולנו נמצא המון פשטים למילה לב טוב ונרחיב. עכשיו אני רוצה לדבר עם מקום אחר. מה זה לב טוב? נגיד, זה לעשות טוב לאחרים, להתנדב, יפה חולי. אתם מכירים את זה שיש אנשים שיש להם כזה לב טוב, שהם לחלוטין מאבדים את אישיותם, הם הופכים להיות אסקופה נדרסת. אני לא בא לדון אף אחד, כי כל אחד ידע להגדיר האם זה בא ממקום של קיצוניות, או אצלו זה בא ממקום מאוד טבעי וככה טוב לו. אבל אני אומר, יכולה להיות מציאות שהמילים לב טוב, תגרום לבן אדם שהולך עם זה עד הסוף, להרמס לחלוטין. הוא נותן את כל ממונו, הוא יהיה מוכן שיפגעו בו, הוא יראה תמיד בעין טובה ויהיה נאיבי לחלוטין, כי הוא לא, אומר הרמב״ם, אני מגדיר לך את המטרה, כדי שעכשיו כל הגדרה במסכת אבות תדע לתחם אותה. לב טוב בא לייצר אצלך לב טוב, אבל לא שהלב הטוב יבוא על חשבון האישיות או דברים אחרים. במילים אחרות, אל תצא מאיזון, כי אני רוצה לייצר כאן אדם שלם, מאוזן, סימטרי, בריא וכולי וכולי. עשה לך רב, אם אני לא אדע שיש מטרה למסכת אבות, אז עכשיו אני תמיד אשאל את עצמי, אז מה זה עשה לך רב? זו שאלה שתמיד נשאל. עשה לך רב הכוונה, שיהיה לי רב, שיהיה לי איזה דמות מובילה שאני אלך אחריה. אבל מה עם דעתי האישית ביחס לדעתו? מה עם לשאול שאלות אותו? מה אם הוא אומר דברים שממש נראים לי הפך האישיות שלי? יכול להיות שאני אומר, עשה לך רב, ואז אני ממש אמאך. אבל יגיד לי הרמב״ם, רגע, שים לב, הדבר הזה בא לבנות בך נפש בריאה ומאוזנת. פתאום, אוטומטית תיכנס לי להגדרת עשה לך רב, הסייגים, שאולי אני אצטרך רב לשאול אותו אם אני צודק בסייגים האלה, אבל אני פתאום הגדיר מחדש את המושג עשה לך רב. ואני אראה שאולי עשה לך רב לא שולל שאלות, הבעת דעתי, יציבות, איזון. אני לא צריך לקבל דבר אחד ונמאוך בגללו אישיות שלמה. הצלחנו להסביר? לכן חשוב מאוד לפני המון פרטים להגדיר מה המטרה. לאן כל זה הולך? כי כאשר האיזון, כאשר הציור הוא איזון, אז כל הנהגה מפרטי ההנהגות תקבל פרופורציה. יהיה מדד לבדוק האם הדברים נעשים בבריאות או לא. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה שהשעון פה לא מתוק... תשע ועשרים כבר. אז אולי עוד שלוש דקות. כאן אני רוצה להגיע לנקודה ש... אז פעם הבאה נמשיך אותה. המושג דרך ארץ קדמה לתורה. כי התפיסה הבסיסית, היסודית היא, כך אומר הרמב״ם, שהמגמה של מסכת אבות היא לייצר את האיזון. או נקרא לזה את הנורמליות. כן? להיות מאוזן. לא להיות עם אוזן גדולה ואוזן קטנה. לא להיות עם לב רחב שמחק את כל החלקים האחרים באישיות. לא להיות שקוד ללמוד תורה באופן שהפך אותי לממש נכה רגשית, או הפך אותי לחוץ ולא מסוגל ליהנות מהחיים. לחוץ אני מתכוון למשהו שאנחנו מרגישים שהוא לא טוב לנו, וכולי וכולי. נקרא לזה ככה, האיזון, או במילים אחרות, הנורמליות. זה עומק מה שאמרו חז"ל, שדרך ארץ קדמה לתורה. כי אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, מה זאת דרך ארץ? אנחנו באופן פשוט יודעים שדרך ארץ זה, כמו שאומרים לאנשים באוטובוס, אתם הדתיים אין לכם דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון? ככה יאהבו להגיד. דרך ארץ, הכוונה נימוס. אתה לא קם לפני זה, אתה מדבר בכל באוטובוס, איפה הדרך ארץ שלך? מצד שני, ואנחנו נראה את זה בזאת השם שבוע הבא, אנחנו יודעים שחז"ל גם אומרים שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, ושם מדובר על פרנסה, עבודה. ואנחנו יודעים גם שיש לנו בהגדה של פסח, ונראה עוד מקור, שדרך ארץ זה חיי אישות. כתוב, ואת עמלנו, אלו הבנים, ואת לחצנו. לא זוכר, אחד הדברים שם, זה פרישות דרך ארץ. הכוונה, אנשים פרשו מנשותיהם. אז מה זה דרך ארץ? דרך ארץ זה נימוס, דרך ארץ זה פרנסה, דרך ארץ זה חיי אישות. טוב, אז בואו נשאר בנקודה הזאת. בשבוע הבא נתחיל בזה, שיסביר לנו בעצם את התובנה הזאת, למה איזון זה הבסיס. ולכן הרמב״ם כך כותב בהקדמה. ומשם בעזרת השם נמשיך הלאה. יישר כוח.